אנחנו בפרשת וירא, קודם כל יש מחלוקת ראשונים, האם וירא אליו השם זה יתר פירוט על הנבואה שהיה בסוף פרשה הקודמת. זאת אומרת, בסוף פרשה הקודמת הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהולך להיות לו בן והוא יקרא את שמו יצחק, ווירא אליו השם, יש אומרים שזה המשך של אותה נבואה. זאת אומרת, התורה מקודם אמרה לך מה הולך להיות, ואז התורה נתנה לך יותר פירוט, וישנו כאלה פרשיות בתורה. זאת אומרת, בתיאור יצירת האדם, קודם התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואז ויקח, אחר כך התורה חוזרת ומסבירה שהקדוש ברוך הוא צבר עפר ויפח באפיו נשמת חיים. אז יש אומרים, יש גם במדרש כזו שיטה שאומרת שוירא אליו השם זה פירוט של הנבואה שהיה בפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת התורה אומרת את זה מזווית אחת, עכשיו התורה אומרת את זה מזווית אחרת. וזה מאוד מתאים לשיטת הרמב״ם. צריך לשים לב שבעצם התורה אומרת לנו הרבה מילים שהם כולם משמע נבואה. וירא אליו השם, וישא עיניו, וירא. שלושתם יכולים להיות נבואה, וככה המדרש לומד, וככה הרמב״ם לומד, אבל באמת זה לא הרמב״ם, זה כבר כתוב במדרש. שוישא עיניו וירא, זה המראה נבואה של וירא אליו השם. איך הקדוש ברוך הוא הופיע עליו ואמר לו את הנבואה שבפרשה הקודמת, שיהיה לו בן ואברהם צחק ויקרא את שמו יצחק, על ידי שהוא שא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים, זה הכל היה מחזה נבואה. זו שיטת הרמב״ם, שהיה לאברהם אבינו מחזה נבואה שבו הוא ראה שלושה אנשים, וירא, ובמחזה הנבואה הוא ראה שהוא עצמו וירוץ לקראתה מפתח אוהל וכולו. כל ההמשך זה מראה נבואה.
שניהם קראו באלוני ממרא.
כן.
אז למה הוא צריך לכתוב את זה פה, באמצע הסיפור שוירא שם אליו באלוני ממרא?
אז זו שאלה כללית, למה התורה עושה את זה? זאת אומרת, כשהתורה נותנת לי נבואה מזווית אחת, ואז מראה לי את זה מזווית אחרת, למה התורה עושה את זה? באמת צריך אולי לדון בזה. בפשטות לכל אחד מהסיפורים, יש את הדגש שלו. הרב סולובייצ'יק כתב זה מאמר שלם, זאת אומרת, בעצם ספר שלם, על התיאור של יצירת האדם, למה זה מחולק לשניים. הנה חינמים, בכל מקרה צריך לדון מה המסר בכך שזה מועבר פעם אחת ככה ופעם אחת ככה. הרמב"ן פה חולק על הרמב"ם, יש לנו פה את המחלוקת המפורסמת רמב"ן רמב"ם, שהרמב"ן סובר שמלאכים מגיעים בצורת אדם. שיטת הרמב"ן היא הכי פשוטה, כי אחרת מאוד קשה במנוח ואשתו, שמנוח לא ידע, הוא לא יודע שהוא מדבר עם מלאך, ואותו דבר עם גדעון, משמע שהמלאך הגיע בצורת בשר ודם. זאת אומרת, וזה פשט הסיפור שלנו, ככה כל הילדים לומדים, אברהם רואה ערבים והוא רץ לקראתם וכולו. בסדר. אז אברהם אבינו, יש לנו פה תיאור עם הרבה פרטים. וירא אליו השם, באלוני ממרא. מה זה משנה? למה צריך לציין שזה אלוני ממרא? כתוב במדרש שאברהם אבינו הסתפק, הקדוש ברוך הוא נתן לו מצוות מילה, והוא הלך להתייעץ עם הנר, אשכול וממרא, שהם בעלי ברית אברהם. אז כתוב במדרש שהנר ואשכול הסבירו לו למה לא כדאי לו, למה הוא מסתכן. ובאמת, אם נחשוב על זה בצורה הגיונית, מאוד מסתבר הטענות שלהם. הרי הוא יהודי, הוא אדם בן 100. אני אומר לכם שברית של כל אדם, מעבר לגיל שנה, שנתיים, מדמם הרבה. ואנחנו היום יש לנו ניסיון איך לעשות את זה, איך לסגור את מקורות הדימום. אבל זה מאוד כואב. ומי יעשה את זה? ומי המומחה? ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, כן, יהיה לך ילדים, עכשיו לך תחתוך את העבר, תעשה ניתוח שאף אחד בעולם לא עשה קודם. אז באמת אנחנו רואים שאברהם הלך להתייעץ. חז"ל אומרים לנו מתחילת פרק רבי אליעזר, שהגדלות של מלכות זה נמדד לפי היועצים. הרבה פעמים האדם חושב שהוא גדול כשהוא לא מתייעץ, וחז"ל הגדיר לנו הפוך, שאדם גדול מתייעץ. אז זה שאברהם אבינו הולך ומתייעץ, בסוף, אז יש פה שני גרסות במדרש. גרסה אחת אומרת שממרא אמר לו, ודאי מה, הקדוש ברוך הוא, כל חייך שמעת בקולו, ודאי שתלך ותמול. יש גרסה שנייה במדרש, שאומרת שממרא אמר, בוא אני אראה לך איך. וממרא רצה להיות הראשון שנימול, וממרא הלך ומל את עצמו לפני אברהם. אמר לו, הנה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הלך וחתך את עצמו. ומת. זאת אומרת, עשה ברית, ודימם למס. ואז נוצר מצב שזה הרבה יותר מפחיד לאברהם אבינו. זאת אומרת, הוא אומר, הנה, תראה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל הוא לא היה לו מצווה כזו.
ובין כמה הוא היה?
אני לא יודע. אבל המדרש הידוע זה שממרא הוא זה שאמר לו, ודאי, אם הקדוש ברוך הוא אמר, לך תעשה, אני חושב שזה מאוד מחזק אותנו לראות שאברהם אבינו הלך והתייעץ. זאת אומרת, לא פשוט, אפילו בקיום מצוות, לא פשוט. והוא יושב פתח האוהל כחום היום, גם זה צריך ביור. למה התורה מתעדת מה הולך פה? גם באלוני ממרא, גם הוא יושב, גם פתח האוהל, גם כחום היום. וישא עיניו וירא, שוב הלשון וירא, הוא רואה שלושה אנשים ניצבים עליו, גם זה צריך ביור. וירא פעם שלישית, והוא רץ לקראתם, והתורה מתארת מפתח האוהל, גם זה צריך ביור. למה? מה הדגש? טוב, אם הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא הופיע אליו, אז מה הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא? אז חז"ל אומרים, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, אבל בפשט מה הולך פה? זה למה שבפשט מאוד מאוד מתאים שיטת הרמב״ם ושיטת המדרש, שזה הכל חלק מאמרי נבואה. כאחרת, מה הולך פה? טוב, אברהם הזמין אותם הביתה, והוא אומר להם משפט שצריך ביור, כי על כן עברתם על עבדכם. מה פשט? מה זה כי על כן עברתם על עבדכם? בפשט הוא אומר להם, כן, מה? מאחר ועברתם אצלי, אז תאכלו אצלי. למה? אז רש"י אומר לכבודי. אבל לולי רש"י, אני הייתי אומר שהוא אומר להם עניין של השגחה. אם עברתם דרך הבית שלי, אז מן הסתם, אתם צריכים לבוא לאכול. טוב,
אם זה מראה נפואה, מה המשמעות של כל הסיפור הזה שהוא מאכיל אותם ומשקיע אותם?
יש בזה כמה מדרשים, אני לא בטוח איזה אחד לצרף לפה. יש בזה את המדרש, הגמרא, שבזכות כל מה שהוא עשה פה, עם ישראל זכה לקבל הרבה. אני חושב אבל שאנחנו צריכים פה אולי לקחת צעד אחורה. איפה בתורה אנחנו רואים שאברהם מכניס אורחים? זה המקום היחיד. והייתה אשל, והיקרא בשם השם, כל דרשות. אבל אין לך בעצם בתורה עוד מקור לזה שאברהם הכניס אורחים. פה אתה רואה איך אברהם הכניס אורחים. תאמר לי אם אני טועה. אתה רואה שהוא לקח את האחיין שלו, שהוא לקח את לוט. יש בזה את הגמרא, זה בעצם מדרש, מכוח ההכנסת אורחים של אברהם אבינו, למשה רבינו היה טענה, כשהוא בא לשמיים, המלאכים טענו, למה אתה לוקח את התורה? ואז דיון שלם, בסוף הוא אמר להם, לא שמרתם תורה, אכלתם בשר בחלב. אבל בעצם אני לא יודע לפי המדרש הזה למה זה חלק מאמרי נבואה. אני חושב שאולי צריך לצרף את זה למדרש תנחומה בסוף התורה, שאומר שהלימוד פה זה שמכוח הכנסת תוכים בן אדם זוכה להיפקד. זאת אומרת, אז כנראה שאם נצרף את שני המדרשים, אז היה חשוב שהקדוש ברוך הוא יראה לו במראה נבואה שהוא מכניס אורחים, ואז הוא מקבל בשורה של ילד. ופה המדרש תנחום אומר, פה אנחנו לומדים שזה סגולה. זה סגולה דרך אגב שעד היום עובדת. אתם מכירים? יש ארגון ברחובות. יש המוהל של רחובות, הקימו ארגון שהם... לא זוכר? שלוקח זוגות שלא זכו להיפקד, והם מתנדבים בבית חולים שם. לטפל בכל האנשים שמגיעים, אין להם בעצם כל הבני משפחה, קרובי משפחה שאין להם אוכל, הרבה פעמים בן אדם נוחת בבית חולים ביום שישי או שבת ואין לו כלום, אז הם מטפלים בהם, וזה זוגות שלא נפקדו, ונכון לפני 5 או 6 שנים, הוא אמר לי ש-22 זוגות כבר נפקדו. זאת אומרת, הוא עשה את זה על פי המדרש תנחומה פה, וצריך להיות זוגות שכבר הרבה שנים, לא הצליחו. טוב, חזרה לענייננו, אני לא בטוח, אני אומר, אני מנחש שאולי צריך לצרף את זה. למה חלק מאמרי נבואה זה גם הכנסת אורחים, אז לפי המדרש הזה יש לנו אולי תשובה.
אנחנו מוכרחים לומר, לפי זה, כלומר, הרמב"ם הוא חידוש, הרב נוקט אותו בתור קו דומיננטי, אני מקבל, אבל זה חידוש בפרשנות, לכאורה פשטות במדרשים ובשאר הפרשנים, שהדברים קרו במעשה, לא רק בנבואה. עכשיו, הרמב״ם הוא לא מחויב לכל המדרשים, עד כמה שאני
מסכים.
אבל לכל פנים, לפי מה שאתה אומר, צריך לומר שאברהם אבינו היה מכניס אורחים לא רק במראה הנבואה.
ברור.
כיוון שהיה מכניס אורחים גם בפועל, אז הדבר הזה בא לידי ביטוי במראה. אז אם יושב לך הדברים על השאלה מה זה מלאכים, איך מלאכים אוכלים, אז אתה אומר, הוא הכיל אוכלים בשר ודם. וזה בא לידי ביטוי במראה הנבואה שהוא הכיל את המלאכים.
אני, שוב, אבל זה קצת חידוש לצרף את כל הדברים האלה, כי זה לא מדרש תנחומה פה. מדרש תנחומה, אני לא זוכר, בניצבים או משהו. בסדר.
קשה, אם אברהם אבינו, מה שאני באתי לומר זה שאם נגיד שאברהם אבינו היה מכניס אורחים אך ורק במראה נבואה, אז יש פה קצת קושי.
ברור, כן, מסכים, מסכים.
קשה להגיד שעל זה שהוא יכניס אורחים במראה נבואה שהוא זוכה לכל מה שהתורה אומר, המדרשים אומרים על זה, זה קצת קשה.
כן. ויקח חמאה וחלב, יש פה דיון מניין הותר לבן נוח לאכול חמאה וחלב, כי בפשטות הגמרא מביאה דרשה, שהגמרא אומרת, היה צריך להיות עבר מן החי, חלב, ואז הגמרא מביאה דרשה, מארץ צוות חלב ודבש. אז מי יתיר לבן נוח? לנו יש דרשה, מה עם בני נוח? זו שאלה טובה, לא ברור לי למה הגמרא נוקטת שזה עבר מן החי, הרי זה לא עבר. אבל ככה הגמרא נוקטת, שבעצם חלב ודבש היה צריך להיות אסור, והתורה באה והתירה. אז למה זה מותר לגוי? אז זה דיון פה, זה הפרי מגדים דן בזה. ובין הבקר אשר עשה, והוא עומד עליהם תחת עץ ויוכלו. פה אנחנו רואים שגדולי עולם עמדו ושירתו את האורחים. וזה חלק מהכנסת אורחים, לעמוד. ויאמרו אליו, היי שרה אשתך. אז הם שואלים אותו, איפה שרה? ויש פה דיוק פשוט בפשט. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. מה זאת אומרת הוא אחריו? זאת אומרת, כל האורחים יושבים פה, בחצי עיגול, בוא נאמר, ופתח האוהל הוא מאחורי האורחים. וזה חלק מהצניעות. הרבה פעמים מגיע אורח הביתה ומושיבים אותו במקום שהוא צופה לחדר שינה, למקום שזה לא העניינו. אנחנו רואים פה, דרך אגב, שאברהם מושיב את האורחים בצורה שאם שרה רוצה להציץ ולהקשיב, אז הם לא רואים אותה והיא יכולה לראות אותם. היא יכולה להקשיב, הם לא, הם בכלל לא, יעני, לא רואים, לא מודעים. היי שרה אשתך, חז"ל אומרים, כדי לחבבה לאברהם. פה אנחנו רואים שגם אדם גדול יכול להיעזר על ידי תזכורת כמה אשתו חשובה. זאת אומרת, הם באים ואומרים לו, כל מקום שאנחנו הולכים, האישה גם יושבת איתנו. איפה שרה? הנה באוהל. אז אברהם מעריך שהיא צנועה. הוא לא ידע שהיא צנועה, מזכירים לו להעריך את זה. זאת אומרת, גם מעלות שבן אדם כבר 60, 70, 80 שנה מעריך באשתו, זה טוב אם מזכירים לו, כי זה בצורת רמז, כמובן, כמו שהם עשו. והוא אומר לו שוב ושוב, אני לא יודע למה זה לשון כפולה, אני גם לא יודע, יש פה דיון בראשונים, האם הוא באמת חזר. התורה לא מתעדת שהוא חזר. שוב ושוב, הוא שב. והנה בן לשרה אשתך.
הוא אומר שלשכינה.
כן, כן. אומר, התורה אומרת, ואדוני זקן. אז יש גמרא שאומרת שאברהם אבינו אף פעם לא יכל להוליד, וגם שרה לא יכלה להוליד. והגמרא אומרת ששרה לא היה רחם. אבל פה אנחנו אומרים, אחרי בלותי היא כבר בלתה, אבל היא פרסה נידה באותו יום. אבל הגמרא אומרת שגם אישה זקנה יכולה לראות מחזור. ותצחק שרה בקרבה, היא לא צוחקת חיצונית, אלא בתוכחה. והשם אומר לאברהם, למה זה צחקה שרה? אז למה השם אומר את זה לאברהם ולא לשרה? אז יש בזה כמה שיטות. המדרש הידוע שהקדוש ברוך הוא בא להוכיח את אברהם גם כן. וזה חלק מאמרי נבואה, כמו שדיברנו בהתחלה, מההתחלה, כשאברהם צחק גם כן. כן. והקדוש ברוך הוא אמרנו, זה משל, למה הדבר דומה? לאישה שיושבת בסעודה, והקלה שלה עושה משהו שהוא לא בדרך ארץ, בוא נאמר, היא לוקחת מהסלט באצבעות שלה, והיא לא רוצה להעיר לקלה. אז היא מחכה, ואז הבת שלה עושה את אותה פעולה, ואז היא צועקת על הבת שלה. ועל ידי זה שהיא צועקת על הבת, היא רומזת לקלה. אז אותו דבר אומר המדרש, ככה הקדוש ברוך הוא מדבר על שרה, אבל בעצם זה רמז לאברהם. הראים, רבי אליהו מזרחי, בפרשת בעלותך, הוא אומר שאחד מהדברים שצריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא זה איך להוכיח. זאת אומרת, הוא אומר, טבע האדם, גם אדם גדול, כשמוכיחים אותו, יש לו אנטי. קשה לו מאוד לקבל, וזה לא משנה מי. והוא אומר, תראו איך הקדוש ברוך הוא הוכיח את אהרון ומרים, קודם דיבר להם רכות, דיבר, הסביר, ואז בסוף, אחרי שאמר את כל מה שהיה לו לומר, ויחרף השם בם. פה לא ברור שזה חטא. השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא עשה מזה עניין. למה זה צחקה שרה? עכשיו, בואו נשאל אתכם שאלה. בן אדם נשוי 80 שנה, וחבר שלו פוגש אותו ברחוב, ואומר, מאוד מעניין, עמדתי מאחורי אשתך בבנק, והיא לקחה צ'ק לסכום 50,000 דולר, ולקחה, הוציאה את זה במזומן. זאת אומרת, היה לה צ'ק שמישהו נתן לה על 50,000 דולר, הוציאה את זה במזומן בבנק. זה, לא יודע, אתה מודע לזה? אז אתה חוזר הביתה, אתה אומר לאשתך, את לקחת צ'ק במזומן ומישהו נתן לה 50,000 דולר? והיא אומרת, לא. עכשיו, למי אתה מאמין? אחרי 80 שנות נישואים. מה, איך אתה מסתובב? התורה פה מספרת לנו על אברהם, שכשאברהם פונה לשרה ואומר לה, למה היא צחקה? ושרה אומרת, לא צחקתי, אז היא הולכת חזיתית. לא. ובאמת, מבחינתה, היא לא צחקה, זה אף פעם לא יצא מהפה, אז היא לא מבינה מה אברהם רוצה מהחיים שלה.
לא כתוב פה שאברהם אומר
שום דבר בשרה. נכון. הנה חינמי. הנה חינמי. אבל אז למה אברהם אומר לה, ויאמר לו, כי צחקת? אתה אומר, זה לא אברהם, זה הקדוש ברוך הוא.
אני הבנתי, רק שבאמת אני מסכים, קשה, כי באמת השם אל אברהם, אז שרה עונה.
טוב. אז חזל דורשים מפה, מכאן שנשים כחשניות הן. שהגמרא אומרת, טבע האישה, שהיא מסוגלת, יש בנטייתה להכחיש, ואני הייתי מוסיף לזה אולי נואנס, שבעצם האישה יש לה הלחץ של הגבר אין בכל מיני סיטואציות. לצערנו זה מצוי שנשים תדליק נרות שבת גם אחרי השקיעה. כי אם היא יודעת שבעלה מאוד יחס, אם הוא מגיע הביתה והנרות לא דלוקות, אז זה עלול לקרות. זאת אומרת, יש מציאויות שהאישה נכנסת ללחץ, והיא מסוגלת גם להקם, נקרא לזה, את האמת, מתוך הלחץ. וזה גם גבר מסוגל לעשות את זה, אבל זה יותר מצוי בטבע של האישה, וזה מה שהגמרא אומרת פה.
על יציל אדם עם היצירה בתוך
תיקה? כן, 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 כן. כן, כן. ואת אומרת, היא אמרה, לא צחקתי, לא כתוב כי היא לא חשבה שהוא יודע, אלא כי ירע. לא כתוב כי היא לא הוציא את זה מהפה, כתוב כי ירע. טוב, זה גם מעניין, כי הרי מפה אנחנו לומדים שלמען השלום, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, האף אמנם אלד ואני זקנתי. והרי שרה אמרה, ואדוני זקן. הוא זקן. הקדוש ברוך הוא משנה כדי להטיל שלום בית, אבל הוא לא מוותר. זאת אומרת, אז אל תאמר כלום. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר משהו? אז היה פה פן כנראה שהיה כן צריך לעמוד עליו.
זה מחזק קצת את הכיוון שהיה פה ביקורת גם לאברהם, כי אחרת קשה קצת למה הנבואה מגיעה לאברהם אם צריך להוכיח את שרה.
כן. יש פה גם עוד נקודה חשובה. כשאנחנו רואים תוכחה, אז אנחנו רואים את זה כדבר מאוד אישי ומאוד בעייתי, ולמה אתה עושה מזה עניין? זאת אומרת, ככה אנחנו. אם אתה חוזר מקניות מהבית, הביתה, ואשתך אומרת, למה קנית את זה? אז אתה לא מתחיל לחשוב, רגע, אולי היא באה לומר לי משהו יעיל, אלא התגובה הראשונה זה, היא אומרת לי משהו אישי. אחרי כל העבודה שלי, במקום לומר תודה רבה, היא אומרת, למה קנית את זה? ואני בא ואומר, רגע, את רואה, כל השאר עשיתי בסדר. אז נכון, קניתי את הקוטג' הלא נכון. בסדר? למה? כי אנחנו לא לוקחים את התוכחה כדבר אמיתי, אנחנו לוקחים את זה כדבר אישי. אבל כשבן אדם הוא אדם גדול, כמו אברהם ושרה, אז התוכחה זה בכלל לא דבר אישי. זה לא דבר רע, זה דבר טוב. אם הקדוש ברוך הוא בא לאדם ואומר לו, שמע, למה עשית ככה? אז בסדר, אז קיבלתי לקח איך אני אמור לחיות. בימי בית ראשון, אנשים היו הולכים לנביא, כדי שהנביא יכוון אותם איך לעבוד את השם. אנחנו לא במדרגה, לא רוצה לשמוע. תעזוב אותי, מה זה העסק שלך? אני אדם פרטי. מישהו שאל אותך. אנחנו מאוד מאוד מגינים על האגו שלנו ורואים כל תוכחה כהתקפה על האגו, אבל זה מתוך קטנותנו. מאידך גיסא, אצל אברהם ושרה, זה לא מתנגן ככה.
אז מה זה כי ירע?
או, אני לא רוצה לומר. אני ירא.
מה?
אני ירא.
אתה ירא לומר.
אני ירא.
יש לי ביור, אבל זה לא מתאים למען אחר שאתה הולך בה.
יש ויגות משה תשובה לאדם שדיבר לא יפה על בנות לוט.
כן, כן.
ואז הם באו אליו בחלום. ויש המשך לסיפור שלא ידעתי שהוא מת באותה שנה. והם אמרו לו שהוא ימות. אז אני אדבר על שרה אימנו.
זה לא כתוב.
אז אני אדבר על שרה אימנו. מספיק אמרתי.
אז אני, מה ש... שאני דיברתי בזה, שהיא ירע, מעצם הרעיון שיכול להיות שיש לך חיסרון באמונה.
אני שומע? אני שומע?
מאוד, אם ישר, אני ביארתי שהתצחק שרה בקרבה, כלומר משהו פנימי, כל כך פנימי, שהיא עצמה לא הייתה מודעת לזה. ורק, כלומר, בריבונו של עולם, בוחן כליות ולב, אומר שמשהו פה חסר, לפי במדרגה שלה, זה לא היה שלי, היה בפנים, איפה שהוא היה, היה צחוק. אז זה כל כך עמוק בפנים, שהיא עצמה אומרת, מה? אני לא מאמינה, כי כלפי חוץ היא בעצמה אומרת לעצמה שהיא כן מאמינה.
כן, אני שומע, אני שומע. חז"ל אומרים לנו שמימי קטנותו לאברהם אבינו לא היה פשט בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אברהם אבינו חי 100 שנה, והוא מלמד אנשים לעבוד השם, אבל הוא לא מבין איך הקדוש ברוך הוא הביא מבול לעולם. מה, לא היו מספיק צדיקים? אתה מוכן להרוג צדיק עם רשע? לא ידע. והקדוש ברוך הוא לא ענה לו. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום. לתת לאברהם הזדמנות עכשיו להקשות את הקושיות שלו. וזה בעצם מה שהולך פה בדיון. אברהם אבינו שואל, טוב, אמרת לי, אז אולי יש 50 צדיקים, האף תספה ולא תיסע למקום, למען 50 צדיקים אשר בקרבה? אז אברהם אבינו מנצל את ההזדמנות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ללמוד מה דרכו של הקדוש ברוך הוא. אם יש 50 צדיקים, אתה באמת תהרוג את הצדיק עם הרשע? לא. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק, לא. וכך הוא יורד עד 10. ואז הוא מבין. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם יש 10, אני לא אחריב. 10 זה מספיק להציל את כל העולם. ואז אברהם אבינו מבין שבמבול באמת היו 8 או 9 אנשים שהיו ראויים להינצל, לא היו את 10. היה חסר את המניין. ופה אנחנו מתחילים לראות את הסוד הזה, שמשום מה בתורה 10 זה נציגות של כל הקהל. ואם יש לך 10 שהם צדיקים, אז איכשהו זה יכול להגן על כל הקהל. ופה אנחנו מתחילים לראות עוד אצל גויים, כן? שהמספר 10 יש לו משמעות.
איפה עוד רואים?
אצל אחי יוסף, ואז אחר כך אצל המרגלים. נראה, אצל אורחת תורה.
איפה עוד? יש עוד משהו?
יש עוד חוץ מהמרגלים ואחי יוסף. אני חושב שיש איזה גם כן במינוי השופטים, במינוי הדיינים. יש גם כן מקום שם שזה יוצא. אני צריך להיזכר, אני חושב שזה מופיע בעוד מקומות. בתורה, על פי חז"ל. טוב, הקדוש ברוך הוא אומר, ארדנה וארעה. מה זה ארדנה וארעה? החצה הקטה באה אליי עסוק קלה. מה זה ארדנה וארעה? אז פשט פשוט זה המלאכים שהקדוש ברוך הוא שולח. חז"ל אומרים לנו שביתו של לוט הייתה מאכילה עני אחד שבא לעיר. אנשי סדום, הגמרא אומרת, היו להם 26 שנה של מלחמה, 26 שנה של שקט. והם לא רצו שאף אחד יבוא ויהנה מכל הטוב שהיה להם בסדום, אז הם עשו כל מיני חוקים מלאי רשעה למנוע כל אדם לבוא. אחד מהחוקים שהם עשו זה שכל אדם שיאכיל את העניים יכול להרג. אז ללוט הייתה בת שהיא חסה על עני, ונענה לו לאכול, היא הייתה יוצאת לדלות מים, והייתה מחביאה אוכל בקד שלה, כל פעם מביאה לו קצת אוכל. כשהם ראו שאני הזה נשאר בעיר ולא עוזב ולא מת, אז הם הבינו שמישהו מאכיל אותו, בדקו, גילו שזה הבת שלו. לקחו אותה, הוציאו אותה להורג. לפי המדרש, משכו אותה בדבש ושמו אותה על גג, שהדבורים יעקצו אותה למוות. החז"ל אומרים שהיא צעקה כלפי השמיים, ואמרה, ריבונו של עולם, אני לא יכול לריב את ריבי, אתה תדון את דיני מאנשי סדום. אך הצעקתה זה הצעקה שלה, של הבת של לוט, שנרצחה על ידי אנשי סדום. והקדוש ברוך הוא קיבל את זה. וזה אחד מהיסודות שחוזרות על עצמם, חוזרים על עצמם לאורך כל התורה, שהקדוש ברוך הוא הרבה פעמים אומר, צעקה של אדם אחד יכולה לשנות את הכל. גם ביציאת מצרים אנחנו עוד נלמד שהיו בעל ואישה, שהצעקה שלהם היא זו ששינתה והביאה את הגאולה. זאת אומרת, הרבה פעמים התורה מלמדת אותנו, פלוני, זה הצעקה, זה כאילו הקש ששבר את קר הגמל, וזה גם כן רעיון שחז"ל אומרים לנו, שבן אדם תמיד יראה את התפילה שלו, כאילו אם הוא יתפלל זה ישנה את כל העולם כולו. יכול להיות שכך, זה גם המסר בגדעון, וזה גם המסר בבועז, שכתוב בתרגום שהתפילה של בועז היא זו שביטלה את הרעב. זאת אומרת, על ידי תפילתו ירד גשם. אז אברהם מתפלל, בסדר, הקדוש ברוך הוא מסביר לו, סיימנו את הוויכוח, המלאכים מגיעים, ולוט יושב בשער סדום. אז לוט מונה כדיין, ולוט אומר להם, בואו אולי הביתה, והם לא מוכנים. ולוט...
למה לוט מונה כדיין?
למה הוא מונה? אני לא יודע. לא יודע. והוא דורש מהם עד כדי שהוא תופס אותם בבגד, ומביא אותם הביתה. הוא מוצא תפיו ויוכלו, אז רואים שהעניין של אכילת מצות היה מוטבע כל כך, שאת זה הוא לקח איתו מבית אברהם. מה כל כך חשוב באכילת מצות? אני לא יודע, אבל זה רעיון שחזל מדגישים לנו לאורך כל התורה, שאנחנו מסתכלים על, בוא ניקח את אכילת מצה, בסדר? יצאנו ממצרים, ועיפו את הבצק שהוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים וגם צידה לא יכלו להכין להם, אז בגלל זה אוכלים מצות. לא. אבל זה מה שכתוב. לא, אבל אתה רואה שכשהם היו במצרים, הם כבר אכלו מצות. על מצות אמורים אכלו, זה כבר היה במצרים שאכלו מצות. אז מה? אז יש רעיון שמייחסים לחסידות, אבל בעצם יש לזה מקורות גם במדרשים, שיש הערה מסוימת על זמנים מסוימים. בו חז"ל אומרים לנו שאברהם קיים את כל התורה כולה, כולל המצוות רבנן. למה? מה העניין? מה העניין לקיים את כל תורה כולה? תשובה, שהתורה מראה לנו משהו שאילו היה לנו הבנה יותר טובה בעולם, זה היה לנו טבעי. אז חז"ל אומרים, יהיו לו כליות יועצות. מה זה אומר כליות יועצות? הוא כל כך הבין את הטבע שבעולם, שבשבילו זה היה טבעי שבתתווה בניסן אוכלים מצות. אנחנו לא מבינים את העולם. אז לנו התורה נותנת כל מיני סיפורים. אבל באמת, אילו היינו מבינים, היינו יודעים שזה הדבר הכי טבעי והכי נכון לשבת בסוכה בסוכות, לאכול מצות, להדליק נרות חנוכה. אברהם אבינו הדליק נרות חנוכה. אבל עוד לא היה הסיפור של היוונים, אז בשביל מה מדליק נרות חנוכה? כי זה לא... שם זה יצא מהכוח אל הפועל. לשנה אחרת. מה זה לשנה אחרת? כתוב בחנוכה. לשנה אחרת קבוע. למה לשנה אחרת? אז יש וורט של רב צדיק הכהן, אבל אני חושב שזה... הם חיכו לראות שנה הבאה שהייתה אותה הערה שהייתה שנה קודם. חז"ל לא קבעו על פי נס של פעם אחת. חיכו לראות ששנה הבאה אחר כך חוזרת אותה הערה, אז אמרו בסדר, עכשיו קובעים חנוכה.
עכשיו זה גם הרבה עבודה זרה על חנוכה.
שמה?
ש...
עם המנורה שהם הקימו?
לא, לא, עם אדם הראשון. כשאדם הראשון ראה שהימים הולכים ומתקצרים, כי החורף, אז הוא חשש ששמה בגלל שחץ מכלל חצאו, אז השמש הולכת ונעלמת עד שהעולם יחרב. עד שמגיע הנקודת המפנה של החורף, שזה כ"ה, אם העולם נברא בכ"ה באלול, אז נברא האור. אז שלושה חודשים לאחר מכן, אז העולם מגיע, מה המילה? יש את זה איזה מילה? שהעולה...
בעברית אני לא יודע.
יהיה, כש... דברה זה כן.
אני יודע באנגלית.
תקופה, לא? תקופה בעברית, ויש מילה גם באנגלית.
באנגלית זה סולסטיס.
כן. אז אחרי שלושה חודשים, בקפה בכסלו, אז הוא רואה שהימים מתחילים להתארך, זאת אומרת, מנהגו של עולמי. קבע שמונה ימים של הודיה. מהשם על החידוש של האור. ואחר כך מופיע שהגויים קבעו את זה לעבודה זרה. היה חג האש בזמן הזה. חנוכה בעצם זה חוזר לנו אותו עניין שהוא במקור שחנוכה...
זה כבר הגמרא לא אומר.
לא, הגמרא לא מקשה שעושה את זה לחנוכה. זה כתוב איפשהו. אבל זה יוצא מתאים מאוד עם התאריכים.
אני יודע שאומרים את זה.
כן.
אבל זה...
מה?
את השלב האחרון, לקשר לחנוכה, זה לא כתוב שם.
אבל זה יוצא נכון מבחינת את החישוב של התאריכים. עכשיו שהמהר"ן אולי מחבר בין שתי הגמרות.
אוקיי. הרש"ר יש לו מהלך שהוא מחבר. זה בסדר. אני רק אומר, זה כבר לא כתוב. טוב, חזרה לענייננו. אז לא דורש מהם להגיע, ויעש להם משתה. מה הוא חוגג? טוב, מצות עפיו היוכל, אז נראה שהוא סבר כמו רשי, שאת המצות צריך לפות בפסח עצמו, או ערב פסח, זאת אומרת אי אפשר להקדים. אנשי סדום נסע בו על הבית, אז הרמב"ן ואחרים מהירים שפה זה כל העם מקצה, כולם. עכשיו, אנחנו נראה לאורך כל התורה שהרבה פעמים, כמעט תמיד, כשהקדוש ברוך הוא בא להעניש בן אדם על משהו, אז הוא נותן לו צ'אנס אחרון, או לחזור בתשובה, או להראות שהוא עד כדי כך רשע. מגיע המבול, אז רואים שיורד גשם. אז מה עושים דור המבול? לא חוזרים בתשובה. אומרים לנוח, אנחנו נשבור לך את התיבה, אתה לא תינצל, כולנו נמות יחד. זאת אומרת, בדקה האחרונה, יש גם עוד אפשרות לחזור. לא, הולכים עד הסוף. עם ישראל יוצא ממצרים. הקדוש ברוך הוא נותן למצרים לילה אחרון של מכות, פי חמש ממה שהיה במצרים. אז מה היית חושב שהמצרים יעשו? יחזרו בתשובה. הרי נכון אתם רוצים אחרי בני ישראל, אבל עכשיו נותנים לכם תזכורת. זה כל העניין של פי חמש לקוע לים. אז היינו חושבים, יחזרו בתשובה, לא. עד הדקה האחרונה הם רודפים אחרי בני ישראל להמית אותם. אז מגיע, הקדוש ברוך הוא קובר אותם. וכן הלאה, אנחנו רואים את זה שוב ושוב לאורך התנך. אז גם פה, אנשי סדום רואים שסנברו אותם. אז משהו פה לא נורמלי. אז תחזור הביתה, לך לישון, אתה רואה שאתה לא מצליח. לא, עד הדקה האחרונה הם רודפים, מנסים לשבור את הדלת, איכשהו הם יתפסו את האורחים שבאו לשם. דרך אגב, יש אומרים שכשלוט אמר להם, הננה לי שתי בנות, הוא לא התכוון באמת. הוא התכוון, קחו את הבנות, אל תקחו אותם. הכוונה היא, ודאי, אל תקחו אותם. טוב, רשמית אנחנו צריכים לעבור כבר ללימוד תענית. אבל אני מציע שניקח עוד חמש דקות, נגנוב חמש דקות לדון קצת בעקדה. כן? בוא נדלג לעקדה. בפשט התורה חסרים לנו 24 שנה. זאת אומרת, אנחנו לומדים שיצחק נגמל, כן? אז הוא מגיע לגיל 3. ואז אנחנו מגיעים לעקידה. בין כמה הוא בעקידה? אנחנו לא יודעים. אבל מיד אחרי העקידה, שרה בת 127. עכשיו, שרה הייתה בת 93. זאת אומרת, היא בת 90 שנה כשהוא נולד, היא בת 93 כשהוא נגמל, עד 127, אז חסרים לנו עכשיו 27 ועוד 7, 34. 34 שנה חסרים לנו. השאלה היא, איפה עברו ה-34 שנה האלה? אז חז"ל לא דורשים שהם עברו לפני העקידה, ויצחק בן 37 בעקידה. אבל בפשט הפסוקים זה לא ברור לכאן או לכאן. אם יצחק הוא כולו בין 4, 5, 6, 7, אז מאוד הגיוני הסיפור מה הולך פה. לעקוד דרך אגב זה לקשור יד לרגל. נתחיל את העקידה. ניסיון. מה העניינו של ניסיון? אז יש פה מחלוקת מדרשים, מחלוקת ראשונים, מה הולך פה. יש אומרים שזה עונש. עונש על כך שהוא חתם הסכם עם אבי מלך, ככה הרשב"ם כותב. עונש על כך שהוא מוכן לוותר על חלק מארץ ישראל. יש מדרש שזה תשובה לשטן, זה בפני עצמו צריך דיון, מה הולך פה? שהשטן יש לו אפשרות. קחנה את בנך את יחידך אשר אהבת, אני יודע כמה הוא יקר לך, את יצחק, הרן אומר, הדגש בפסוק הזה זה כך נע. במילה נע, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אתה יכול לומר לי לא. אז זה עוד יותר קשה. אומרים לנו חז"ל, יש מדרש שלם מאוד מאוד מרגש, שמתאר את מהלך העקידה, ואיך שאברהם אבינו בוכה איך שהוא עולה בהר, ואיך שאברהם אבינו הולך ולוקח את הסכין, וזולגות לו דמעות, ויצחק שוכב עקוד ובוכה, ושניהם מתפללים. זאת אומרת, מצד אחד, אברהם אבינו הוא באמת אבא אוהב. וזה לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אז כבר אין לו אהבה כלפי יצחק. וזה לא שהוא מבין את הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים לנו שבסוף העקידה הוא אמר, עכשיו ריבונו של עולם, יכולתי לשאול אותך הרבה שאלות. הרי אתמול אמרת לי כי ויצחק יקרא לך זר. היום אתה אומר לי לשחוט אותו. לא ידעתי תשובה. זאת אומרת, לאברהם אבינו אין תשובה. אברהם אבינו ניגש לעקדה מתוך שאלה. הוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. דבר אחד ברור לו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עכשיו תשאל אותי להסביר? הרי הוא אמר לי כך, ועכשיו הוא אומר לי כך. מה פשט בקדוש ברוך הוא? אין לו פשט. זאת אומרת, האדם יכול להיות אדם הגיוני, וגדול מאוד, ואכפתי מאוד, ובכל זאת, לומר, אם זה רצון השם אני אעשה את זה, תשאל אותי למה? אני לא יודע. אברהם אבינו באמת לא ידע, המדרש אומר. אז הוא לא יודע, אין לו פשט. וחז"ל אומרים שהשטן בא בדמות אדם זקן, בא לאברהם ושאל, שוטה, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה כזה דבר? הרי הוא אמר לך קודם ככה, מה הוא אומר לך עכשיו ככה? אולי יצאת מדעתך? אומר הרמב״ם, בהר השם יראה, המסר של העקדה זה שנבואה זה דבר מאוד מאוד ברור. לא היה לאברהם שום מקום להסתפק, כי לא היה לו מקום להסתפק, אז הוא לא היה יכול לעשות את העקדה. אסור לך לעשות פעולה אם אתה לא 100% בטוח במה שראית.
פעולה כזו.
ואני אציע, אם כך, לקחת את הרמב״ם עוד שלב, אבל נגמר לנו הזמן. בהזדמנות צריך לדבר על זה. טוב, אז זה כך. לסכם מה ראינו היום? אוקיי. בוא נראה. ראינו שתי שיטות, האם ויראה אליו השם, זה אותה מראה נבואה כמו הפרשה הקודמת. ראינו מחלוקת רמב״ם רמב״ן, האם המלאכים מגיעים בצורה גשמית. ראינו דיון, האם השרה פה היא זו שטעתה, או גם אברהם טעה, ובעצם המסר הוא לאברהם. ראינו נשים כחשניות הם. ראינו שמשנים מפני השלום, הקדוש ברוך הוא משנה כדי להשכין שלום בין אברהם לשרה, וראינו שגם המלאך פועל כדי להעלות את החיבה ביניהם, שזה דבר שגם אחרי שנים צריך לעשות. ראינו שאברהם חי הרבה שנים עם שאלות על דרכי השם במבול, והקדוש ברוך הוא נתן לו הזדמנות פה עם סדום לשאול את השאלות האלה. לוט חוגג את פסח, ודיברנו על הרעיון שבעצם דרכה של תורה זה בעצם טבע העולם, ומי שמספיק חכם רואה את זה. דיברנו על לוט שבעצם מוסר את עצמו ודורש מהם להגיע הביתה, ואז הוא ניצול, ולמרות כל הצדקות שלו, התורה אומרת שזה בזכות אברהם, לא בזכות לוט. וזה מגבה את שיטת הרמב״ם, שאדם גם אם הוא צדיק לא זוכה להשגחה פרטית בעת אסון, בעת שמד, אלא אם כן הוא בסדר גודל של אברהם, למרות שלוט עשה מעשה ענק. הוא לוקח אותם, מסכן את עצמו, ובאמת הוא נכנס לבעיות, ויוצא להגן עליהם. שמע, זו צדקות גדולה מאוד. נכון, הנה חינמי. וראינו אותם, דיברנו על המדרש, על ביתו של לוט, והעניין שלפעמים בן אדם אחד יכול לשנות את כל ההיסטוריה. דיברנו שהרבה פעמים בתנ"ך, בדקה האחרונה לפני העונש, הקדוש ברוך הוא נותן צ'אנס לבן אדם להוכיח את עצמו לכאן או לכאן. אז דיברנו בעקדה על שיטת הר"ן, שהיה לאברהם אבינו אפשרות לסרב. דיברנו על ה-34 שנה שמחלוקת מתי הם עברו, האם יצחק היה בן 5 או יצחק היה בן 37. וסיימנו עם זה שבעצם אברהם אבינו היה מאוד אנושי, והיה מאוד אכפת לו, והוא התפלל ויצחק התפלל. וזה מה שאנחנו אומרים בתענית, מי שענה את אברהם אבינו, מי שענה את יצחק בנו, הוא יעננו. זאת אומרת, היה בחינה שהם התפללו והם נענו, ואפילו כתוב במה... טוב, יש פה מה להרחיב, אבל... בסדר.